מסיימים, אבל חשבתי ללמוד איזה שתי פסקאות. שבוע שעבר קצת דילגנו וחשבתי להמשיך עם הדילוג הזה. למדנו את י"ט ואת כ"ף, חשבתי ללמוד את כ"א וכ"ב, עמוד של ל"ד. בהתאם לימים שאנחנו בתוכם, אחרי שהרב מלמד אותנו הרבה כמה חסד הוא קריטי וכמה אהבה צריכה להיות שופעת וכמה העין הטובה והמבט הטוב הוא משנה את הוא צריך להיות המרכז, אז יש גם סייג. כן, אהבה מקלקלת השורה וצריך ללמוד. ראינו כבר כמה פעמים את המשחק הפנימי הזה שהרב ככה, אז פה נראה שתי פסקאות שמדברות על הסייג הזה החשוב, שמידת החסד חייבת להיות קשורה למידת הגבורה או מידת הדין. כן? ברגע שיש נתק מוחלט בין שתי המידות האלה, אז מתחילות הפרעות והעיוותים של האמת. כי יש פה איזשהו פלספית איתכם עכשיו, מה איזה כמה צמחים סוף זמן, וזה, לא רוצה לפרוע לכם כבד. יש בזה שתי בחינות הפוכות. יש צד לומר, כאילו מי משרת את מי, אפשר להגיד ככה, האם החסד זה העניין, אנחנו רוצים אהבה, רוצים טוב, רוצים להיטיב, רוצים שפע, רוצים רק מה, תיזהר. צריך גם לשים כפפות ולשים חליפת מגן, אז הגבורה או הדין היא שומרת עליך. ברור שהעיקר פה זה חסד. עוד שנייה אני נביא דוגמה, כן. אבל ויש צד הפוך. זה רמוז, נכון? איך כתוב? שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שהעולם לא יכול לעמוד, אז ברא מידת הרחמים. זאת אומרת שהעיקר פה זה הדין. הדין הוא קשה, הוא נוקב, הוא אי אפשר באמת לעמוד בו, אז הרחמים זה הכפפות. מה הכפפות של מה? מה האמצעים ומה כאילו? כן? ברור שזה שבחינות. מצד אחד זה ככה, מצד אחד זה ככה. בואו נתן דוגמאות. אני חושב בדוגמאות זה יותר פשוט, יותר ברור. יש לפעמים שאנחנו אומרים, נגיד אני עכשיו רוצה ללמד את הבן שלי תורה. זה ללמד את התורה. פסקה, קטע, מדרש, לא משנה מה, אני רוצה ללמד את התורה. למה? כי זה האמת, כי זה הטוב, עכשיו, במובן הזה אפשר להגיד, העיקר פה זה מידת הדין. אני רוצה ללמד את התורה. התורה, נכון, זה נקרא מפי הגבורה. זה העניין, זה רוצה למסור לו תורה. עכשיו, אוקיי, איך עושים את זה? בנועם, כן, דרכי הדרכי נועם, וכל תיבותי השלום, ובצורה מותאמת אליו, בצורה נעימה, שלא יברח, שלא ייבהל, שלא... אז פה אפשר להגיד, החסד הוא השרת של הדין. נכון? מסכימים? או שלא? ולפעמים אנחנו מציגים את זה הפוך. זאת אומרת, אפשר לנסות להבדיל, אבל אפשר להציג את זה הפוך. הוא אומר, עיקר העניין, אני רוצה בעיקר להיטיב. בעיקר העניין, אני רוצה לאהוב, להשפיע. להעיר, לראות טוב בהכל. באמת בהכל, בכל אדם, בכל דבר שקורה, לראות טוב, טוב, טוב. אבל זה מסוכן. וזה עלול לתת לגיטימציה לדברים רעים, ועלול לפרש את זה ככה, ואני עצמי עלול קצת להתקלקל, כי אני מתקרב לכל מיני מקומות טמאים. אז צריך קצת דין וגבולות וסייג ופה. אז פה חסד זה העיקר, בסדר. סגור סוגריים. זה רק שקצת ינוע לכם משהו במוח. בסדר? שלא יגיד שלא אימד אתם כלום. אז הרב פה, אני אומר את זה כי היה חשוב לי להגיד את זה, כי הרבה פעמים יש לנו תבנית אחת. חסד זה העיקר. זה מסוכן, יש לי מזה בעיות, אז צריך גם דין ש... כי זה גם קצת השפה של הפסקאות פה. הרב גם מביא את הצד ההפוך. שלפעמים החסד הוא הכלי, והדין, או לא יודע, האמת, זה האור. זה העיקר. בסדר? טוב. אז בואו נקרא את הפסקה. חסד הוא גבורה פנימית. צריך לזקק את מידת החסד. שלא תהיה תבועה רק ברוך הלב, כי אם על פי מידה מושכלה. אז כמו שהרב מלמד לנו הרבה פעמים בעבודת מידות, מידה, כל עוד היא עדיין ברמת האינסטינקט הרגשי או התגובה הרגשית, היא לא מזוקקת. גם מידות, זה אומר שאדם, נגיד, אתה גדלת בבית של חסד. עכשיו, לי מילי, בכלל לא אמרו לך פעם אחת, לא דיברו איתך, למה חשוב לחסד? מה זה חסד? מה, איזה עומק החסד? ספירת החסד? לא יודע, זה גדלתי בחסד, לא יודע, מה, אני מושיבים אותו לאכול, מה עכשיו פה כל הזה? בא מישהו זה, זה, היה לנו גמח בבית. יש לי חסד טבעי, ברוך השם, יהודי טוב. כן? עכשיו, זה נפלא, קודם כל. זה ודאי, הלוואי על כולנו. רק מה? כשזה ככה, זה עדיין לא מידה מזוקקת. מזוקקת זה כמו מים מזוקקים, שזה חומר טהור. למה? כי כשהדברים נבנים אפשר להגיד מסורת רגשית, דבר שעבר אז כמו שזה לא עובר איזה עיבוד של שכל, אז נדבקים בזה כל מיני חומרים שבכלל לא קשורים למידה. לדוגמה, רוח הלב. מה זה רוח הלב?
מחמים.
מה זה אבל? מחמים זה דבר טוב. מה זה רוח הלב? רוח הלב אומר שלא תהיה תבועה רק ברוח הלב. מה זה רוח הלב? עברית, מה זה רוח? רך, נכון? לב רך, רך רוחיות בעברית קצת יותר... לא יודע, משתמש היום במילים האלה, כן? אבל... זאת אומרת, יש בחסד הלא מזוקק מידה לא מבוטלת של הרכוחיות. אתה מפחד להגיד לא, אתה מפחד להתאמת, אתה מפחד לעמוד על שלך. אז אתה חמוד, ואתה... זה כולם, בסדר, יאללה, בסדר. שכן שלך מבקש, יאללה, בסדר. אבל תגיד לו, לא, מה זה... זה דוגמה, יש עוד כל מיני דוגמאות. דוגמה קלאסית, כן? שהחסד, הפחדנות נכנסת לתוך מידת החסד וקצת מקדמת שם. זה לא שכל החסד שלך הוא שקר, חס ושלום, הוא אומר שלא תהיה תבועה רק ברוך הלב. כשזה יותר מדי מועצן, אז יש איזה קצת פחדנות בתוך הסיפור הזה, כן? גם זה לא רק פחדנות אישיותית כזאת שאני כאילו קצת פוחד כזה לזה ומה יקרה, זה גם לפעמים ריצוי. אני אומר את זה בעיקר כשמדובר על דברים, כבר כשמדברים על דברים יותר חברתיים בתוך העם. מה טיפול עליו עכשיו זה? מה... שנאת חינם וכו' וכו'. יודעים מה אני אומר? עכשיו אתה, מה? חנפנות, כן, זה באזורים האלה. זאת אומרת, אתה לא רוצה לעורר מאומות, ואתה לא רוצה לעשות כל מיני זה, אתה לא רוצה לפעמים להצטייר כקשה, כקיצוני. מה? זה שאלה טובה, אבל אם יש לך תשובה תמיד באותו צד, אז אתה בבעיה. מה זה אופן מושכל? נכון, אומר, על פי מידה מושכלה. אופן מושכל זה אומר, אתה יודע, אתה מכיר את האשליות, את הדברים שכאילו מתחפשים לך לטוב ובעצם הם רעים. יש לך ביקורת שכלית, אתה אומר, רגע, למה עכשיו לא... למה לא אמרתי את האמת? למה לא אמרתי אותו במקום? אז אם תגיד, לפעמים, הוא יגיד, שמע, זה דבר שלא נשמע, מה הייתי מועיל בזה, סתם היה מרחיק אותו יותר, הוא לא היה מבין בכלל מה אני מדבר. בסדר, אחריו נבונה. אבל תבדוק שזה לא כי אתה פוחד, כי אתה בעמדת נחיתות. נכון? הטענה, אני לא יודע אם היא צודקת עדיין, אבל אחת הטענות החרדיות כלפי הציבור הדתי-לאומי זה שהוא סובל מתסביך נחיתות מול העולם החילוני. ואחר נחמד כזה, דתי מחמד משהו. הוא כאילו נבהל, הוא אומר לו, אתה לא נאור, הוא כבר, אני נאור, יש לי שיבות תיכוניות. כאילו משהו כזה, זה, ואז כל דבר ישר כאילו, לא, אנחנו, איך אמר לי, מי סיפר לי את זה? לא משנה, טוב, לא נגיד שמות, אבל אשתי עובדת בבית ספר חילוני. לקחו אותה בהשתלמות של ארגון שמתעסק בהפצת יהדות וסגנון יותר ככה רך, כן? פלורליסטי יותר, דמוקרטי וכאלה, כן? עכשיו, היא אומרת, כל שיחה כמעט נפתחת ב... גם אנחנו, כן, גם אנחנו, בטח, גם אנחנו. חלה, סדר, תגיד, דבר, מה אתה, תשתחרר, תגיד מה אתה, תתחדש לי משהו, כאילו. גם אני כזה, גם אני דמוקרטי, גם אני נאור, גם אני מוסרי, גם אני שונא, קורמה, וכו' וכו'. פמיניסט, כל אחד, זה היה, כל דובר היה... זה כבר לא חסד, זה כבר סתם פחדנות או בלבול פנימי או לא יודע מה. עכשיו לפעמים זה הדבר הכי נכון בעולם, גם הרב אומר לנו הרבה פעמים, לכן אני אומר את זה בכוונה, כי הרב קוק מאוד קרוב לשם לכאורה. למה הוא מאוד קרוב? כי הוא מלמד אותנו שכשאני פוגש אדם רחוק ממני אני צריך לזהות את המחנה המשותף בינינו ולהגיד לו, כן, גם אני מאמין במה שאתה מאמין. וואלה, כמעט אותו דבר. נכון? כמעט אותו מצב כמו שהצגתי לפני שנייה. אז לכן הרב, לכן חשוב לרב לחדד את זה, שמצד אחד נכון מאוד ליצור חיבור על ידי מחנה משותף פנימי, שאני מאמין כמוך בככה וככה, כן? צד שני, צריך לוודא, כן? שאני מסוגל להגיד גם המבדיל, על מה אני חולק, באיזה נקודה אנחנו דרכנו נפרדות, כן? אז זה סימן טוב. אז המחנה המשותף שאני אומר, הוא אמיתי, והוא מקרב. הוא חסד של אמת. לכן זה נקרא מידה מושכלה, שהדברים עוברים דרך הביקורת השכלית שמודדת האם לא מורבבים פה גם יסודות זרים שהם לא חלק ממידת החסד. עכשיו הרב מביא דוגמה, בסדר? נמשיך. הרב מביא דוגמה, קשה להבין את זה, כן, לוקח זמן שמבינים לאן הוא הולך, אז רק אני אגיד שני משפטים. הרב מביא דוגמה מעניינת. הוא אומר, לדוגמה, מידת החסד, המובן מאליו שלה, שאנחנו אוהבים את כולם, שאנחנו אוהבים את עם ישראל, שאנחנו אוהבים את הציבור, אוהב את הבריות וכו' וכו'. זאת אומרת, היחס הבסיסי שלנו לכלל, לא משנה כרגע מה זה הכלל, אם זה כנסת ישראל או שזה עם ישראל פה ברחוב, כן? אבל היחס הבסיסי לכלל הוא אהבה גדולה, אמון גדול, צדיקים, מה זה? עמך כולם צדיקים, מה? נכון? זה העמדה הבסיסית של החסד. אומר הרב, עמדה כזאת לא מבוררת, תהפוך אותך לבן אדם שטחי. למה? יש לכם רעיון? אם אתה אוהב את כולם, למה אתה נהיה שטחי?
צריך להיות מעגלים של
אהבה. מה?
צריך שיהיו מעגלים של אהבה.
גם, זה אם אתה אוהב את כולם, אבל לא אוהב את שטחה. נכון, לגמרי. אני יותר מדבר על השטחיות.
זה לא מעגלים.
כי מה זה אוהב את כולם? אוהב את כולם זה אנחנו בעולם הזה, לא באידאה, כן? אוהב את כולם, זאת אוהב את כולם, כל אחד עם מה שהוא, עם מה שהוא מביא, עם מה שהוא עושה, עם התרבות שלו, עם הלבוש שלו, עם הסגנון חיים שלו.
כולל המעשים?
כולל הכל, אין חוכמות בעולם, במציאות, כן? נכון שאתה בהפשטה רוחנית, אתה אומר, לא, נשמות ישראל, לא יודע מה, כן? אני אוהב את נשמות ישראל בגן עדן, יופי, שיחקת אותה, כן? יצאת נקי, מה שנקרא, כן? אבל בפועל, יש משהו בעבר מחבקת את הכולם הזה, שהיא משטיחה אותך, היא שמה את כולם על אותה פלטה. מה זה ישראל, זה כמו מה זה ישראליות. ישראליות זה כזה, קצת מכבי תל אביב, כדורסל, בית ירושלים כדורגל, פלאפל, צבא, יש גם דברים יפים. מה, חידון התנך, מה? וכל מיני, אירוויזיון, לא יודע מה, כל מיני זה, זה כאילו כל מיני בלגן שלם, חלק מהדברים צוק איתן, חלק מהדברים זה זוהמה אחת גדולה, הכל כזה, מישמש כזה, זה ישראלי. בלי לברר, בתחושה הפשוטה. תחושה פשוטה, קבוצת כדורגל מנצחת ב לא יודע, בגבי אירופה. עם ישראל חוגג. למה? ככה, מה ישראלים? ככה זה. העולם הוא, כאילו, מדבר עכשיו עולם התחושות, לא על העולם ה... עכשיו, אם אתה לא מזקק את זה, ולזקק את זה, זה אומר שיש לך מידה של ביקורת כלפי עם ישראל. וחוש של אפילו לפעמים כעס ואפילו קצת טיפה לבוז לעם ישראל. האנשים האלה שולחים ברחוב.
זה לא לגופים, זה למעשים, לא?
כן, אבל שוב, בתחושות אין חלוקות. אתה צודק, אתה אומר דברים חשובים שהרב אומר בעצמו. אבל צריך גם קצת... קצת כאילו להרגיש את זה בצורה הכי ישירה, כן, קשה לי לראות את הבן אדם הזה. איכשהו, ברור שזה נשאר על איכשהו מתנהג, וזה לא סתם אני נתפל אליו, כן? וקשה לי מה שקורה היום בעם ישראל, מה שקורה היום בבת הספר, מה שקורה היום ברחוב, מה שקורה היום בטלוויזיה, מה שקורה היום בפוליטיקה, לא יודע, כן? קשה לי, אני זוהם על זה, אני שונא את זה, אני לפעמים נגעל מזה אפילו. אם אין את זה, כן? אם אין זה שזה מידת הגבורה, אז החסד הופך להיות נגדך קצת. בוא נקרא את זה במילים של הרב, בסדר? הרב אומר את זה הפוך. אני התחלתי מהרע, הרב מתחיל בטוב, כן? הוא אומר ככה, הידיעה האצילית במעלת הנשמה החושבת, ההוגה דעה, המציירת ציורי קודש, שהיא מגמת היצירה האנושית. אומר, אם אדם באמת מבין, מה זה בן אדם אחד אפילו, שהוא בן אדם טהור, עם רצונות טובים, עם נשמה נקייה, יכולה לחשוב לעומק על דברים, כן, בעל רוח הקודש, זה מגמת היצירה האנושית שיהיה דמויות כאלה שהלכו בתוכן. עכשיו האליטיסטיות הרוחנית הזאת, כן, היא זקוקה קצת לבוז להמוניות, לבלבטיות, לאמרצות, ועוד יותר נמוך, בלבט ואמרצות סביר, כן, לתומה שמתהלכת ברחובות, לשטחיות, לפופוליזם הגס, לחומרנות, לכל מיני תופעות שקורות בחברה, כן? אתה לא יכול לבנות אדם בעל שיעור קומה בלי שיהיה לו בוז ויהיה לו איזו תחושת גועל לתופעות האלה שבעם ישראל היום. זה כאילו חובה. בוא נקרא כמה משפטים. הידיעה הצילית במעלת הנשמה החושבת, ההוגה דעה, ציירת ציורי קודש, שהיא מגמת יצירה אנושית, למען יתחזק כל בעל רוח במהוזו, ולא ישטוף בשטפי ההמוניות, היא מידה מוכחת להאמין את תוכן המהיר של העולם. בשביל לחדד את זה, שיש מעט מאוד אנשים שמסוגלים להחזיק ראש, ולהיות באמת אנשי אמת, אנשי דעה, אנשי רוח, כן? והם לא צריכים להחזיק... לא נשטפים בהמוניות, לא הולכים ברחוב סתם, לא... זה גם לא רק בראש שבזים לזה, הם גם לא הולכים ברחוב, כן. נכון? יש גדולי ישראל, משפחת אבוחצירא, המפורסמים בזה, לא הולכים ברחוב. מהמנהרות, מתחת, כן. אז בסדר, זה באמת אחד בדרה, כן? אבל זה מגמה. בשביל אחד בדרה כזה צריך רוח שלמה שתנשב בתוך בתי מדרש, בתוך עם ישראל, בתוך זה, כן? שההמוניות היא פסולה. היא שקר. היא דמיון.
זה המוניות
גם? מה שהמון חושב. מה שהמון עושה ומה שהמון חושב.
הדברים
הם
פסולים.
מה?
הדברים הם פסולים.
כן, ושוב. זה לא תאמר, טוב, את זה אני, זה... כן, המוניות, המוניות, המוניות זה, זה חיים בלי מחשבה, חיים בלי קדושה, חיים, לפעמים זה מגיע למקומות מאוד רעים, לפעמים גם לא. סתם, בוא נטפל למישהו ואני מתנצל מראש, אני מאמון, כן. אני רק אומר, עכשיו, לך כנס פה לזה, לקיוסק. ווינר, קיוסק ווינר כזה. שמה מה אנשים מדברים? סגנון הדיבור, על מה הם מדברים, מה השיקולים, מה העמדות. כן, לא מדבר על העמדות של הרכב ההתקפי של... סתם, סגנון הזה, הניואנסים, ההלך רוח, מה המניע אותה, מה הם חולמים, מה הם מתפללים. זה דברים מאוד נמוכים. עכשיו, כשאני אומר דבר כזה, אני מתנשא, וזה מעורר שנאה, זה דברים שאנחנו בדרך כלל לא רוצים ללכת לשם, נכון? הרב אומר, אבל אתה מצד שני צריך להבין את המחיר. אם אין איזשהו קורטוב של שנאת ההמוניות אצלנו בנפש, אתה לא יכול לבנות, קודם כל ברמה חברתית, אתה לא יכול לבנות אנשים מעולים. דבר שני, גם אפילו לא מדבר עכשיו על... אני הולך לבנות פה עכשיו עוד 50 שנה עם גדול הדור. מדבר אפילו לעצמי. אם אני אוהב את הכל, והכל יהיה מקסים בעיניי, וזה חינני, וזה חינני, מה יפה, ככה עממי, אוריינטלי, יש לזה כל מילים כאלה. כן, אני אוהב... אתם מדברים מישהו באמת שאוהב את זה. כן, אני חס קיוסקים, אני באורות. באמת על זה, על הבדיחות הפשוטות האלה, ועל הצחוק המתגלגל הזה, והחום, כן? אבל אם אין בך משהו שגם שונא את זה, ושגם לא רוצה להיות שם, ולא רוצה שהוא יהיה שם, לא שאני, כן? לא רוצה שעם ישראל יהיה שם בך. אז בלי הסדרת ההמוניות, נקרא לזה ככה, כן? אתה לא יכול להעמיד בתוכך תביעה רצינית להגיע גבוה. עכשיו, זה דוגמה, מה שאני אומר היום זה מחלה תרבותית. היום, העולם, המשטר הפוסט-מודרני, אומר שאין דבר כזה בדיוק למעלה ולמטה. מי אתה שתגיד? מי למעלה ומי למטה? ראש ממשלה הוא יותר מ... נגיד, החשיבה המודרנית, ובטח לפניה, החשיבה המודרנית הייתה חשיבה היררכית. יש פירמידה. יש המון, יש על גבי זה אנשים יותר זה, אנשים זה, אנשים... בשפיץ יש... פעם זה היה הפילוסוף, המלך, איש הצבא, לא יודע, כן? אבל יש, ברור שיש היררכיה. ברור שיש מומחה, ויש אחד שלא יודע כלום. היום, הפוסט-מודרניזם יצר מצב כזה, לאט לאט זאת. עדיין, אני מניח שמי שיהיה לו חולה במחלה הזה, הוא יחפש את המומחה. נכון? עכשיו אנחנו לא פוסט-מודרניים. אתה לא אומר, זה הנרטיב שלי, זה הסיפור שלו, אומר, אחרי, עזבי אותי, תני לי את הכי מומחה, תשלם כמה שצריך. אבל לאט לאט, אפשר לראות את זה בתהליך של שנים, אין מישהו, לא יודע מה מומחה, זה כאילו באותו ועדת ביטחון, ועדת חוץ וביטחון, יושב לך גנרל של 40 שנה, שבמאיה במוסד, בשבק, לא יודע מה, שיקולי, זה ניסיון, יושב אותך איזה חברת כנסת פמיניסטית שנכנסה, לא יודע מה, ואין שום, כאילו, זה הדמוקרטיה, זה יש משהו כאילו, אנחנו באותו, אומרים, הציור הוויזואלי, אומר שפעם החשיבה הייתה משולש, כאילו יש היררכיה, פירמידה. היום זה מעגל. כולם יש אותו מעגל. יש פאנלים. לא משנה לי כמה שנים, אתה יכול לראות איזה ילד במועצת תלמידים, נציג מועצת תלמידים על המחאה החברתית, נותן היום, אח שלי, נגב את החלב הזה. לא משנה, זה כאילו, והוא, כאילו משהו, תלמדו מילה, אקלקטי. זה המילה היום, אתה כותב אקלקטי בזה, בפרומו, לא משנה, למוצר, זה שיחה קטנה. כאילו זה משחק בין דברים לא קשורים דווקא. זה היה מגניב. אחד שלא יודע כלום, עם אחד שמומחה זה, יאללה, ביחד, האח הגדול, שים אותם באותו בית, יאללה, רבה יהיה. אבל זה לא, בסדר, עזבו את הגימיקים. אני אומר, איפה זה פוגש אותנו, כן? שהתרבות מאבדת, אין לה שפיץ. בהיררכיה יש הרבה מחלות, זה לא שאני מתגעגע למודרנה, כן? המחלות זה של גאווה ורודנות וכבוד ואנשים שמחקו את כל מה שמתחתם. יכול להיות שגם שיש בשפיץ, גם אם אתה ניצא בשפיץ, גם אם אתה משה רבנו, הוא ענב מכל אדם, זה פלא. אתה יכול להיות בשפיץ, ועד אחרון הפריפריה כביכול, אתה מתבטל אליו. זה המצב הכי מתוקן. אז המודרנה לא הייתה שם כמובן. בשר ודם, יצרי בשר ודם. מי שהיה למעלה, מח את כל מי שמתחתיו. לכן נוצרה פוסט-מודרנה. זה תגובה. כאילו, הוא אומר, די, חלס. נגיד, קור ההיתוך, כן? קור ההיתוך מצד אחד, אמרו, תשמעו, צריך להקים מדינה. בא בן גוריון אמר, אני המדינה. עכשיו, אני לא מדבר עליו אישית, וגם לא, החשבון ההיסטורי כנראה שהוא צדק במה שהוא עשה. אין ברירה, אתה צריך מישהו שיעשה את זה. מה קורה עם כל השאר? נמרחים. אפשר אחרת, לא יודע. כנראה שלא. סתם, במחשבה פשוטה, אני לא מבין כל כך ב... הנהגות מדינה, אבל כנראה אין מה לעשות, בא בן גוריון, אני אקבע, אני אקים את המדינה, אני אצעיר שיש, אני פח, תח, 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 נעשה ככה, נקבץ את כולם לפה, כולם ילכו לשם, כולם יהיו עם פנקס אדום, כולם יהיו זה, נגזוז לתימנים את הפאות, נביא את האלה, נכניס אותם למעברות, סדר את הכל ככה בשורות, כי עכשיו צריך להיות מכוונים למטרה. עכשיו, טוב, הקמנו מדינה, עכשיו הכל מתפרק, ברוך השם. פתאום כל תת תרבות, לא את התרבות, את כאילו כל הסתעפות, כל עדה, כל איזה זה יש לה, רוצה את הייחודיות שלה ואת המקום שלה ואת הצבע שלה ואת התרבות שלה ושימור התרבות שלה ו... ברוך השם, יש שבטים בעם ישראל, זה לא עם אחד במובן הבום שאף כולם כאלה. איפה הייתי כבר? אז אבל ברגע שאין בכל זאת אין משפך, אין שפיץ, אז לאט לאט אין לך, אתה לא יודע מה למעלה מה למטה. מה שיוצא זה שהתרבות שכולם בסוף שואפים אליה, סוג של המודלים התרבותיים, השאיפות התרבותיות, מה זה, זה מיקס כזה של מה שקורה. אין באמת אנשי מעלה, אין איזשהו שפיצים שעומדים ואומר וואו כזה אני רוצה להיות, אין דבר כזה. יש מלא 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 על אותה שורה, מלא מלא אפשרויות, דגמים, סגנונות חיים, אנשים, תרבויות, לא יודע מה, תבחר.
משה רבנו שהיה בשפיץ, הוא לא רוצה שכולם יהיו משה רבנו.
נכון, אבל הוא היה מנהיג, הוא ידע, איך הוא אומר בפרישתו, הוא אומר, הוא מבקש מי, זה הקדוש ברוך הוא שיבחר מנהיג שיודע לכוון לרוחו של כל אחד ואחד, זה באמת, זה מנהיג ראוי, כן? אבל כשהיום זה לא ככה, אף אחד לא חושב שיש מישהו שיכול באמת לעמוד למעלה. כולם, הפוך, מי שלמעלה מושחתים זה פה שם זה. זה מחר אותה בכלל, לא. מה יש? יש הרבה אנשים על אותו ציר, אותו מעגל וזה. עכשיו, אומר, יש בזה ברכה. גם כי יש מקום להרבה יותר אנשים, הרבה אנשים שנמאחו תחת משטר הדעות, או... גם, דרך אגב, הדתיים הרוויחו מזה. זה ברור. היכולת של העולם הדתי להרים ראש ולהיות חלק מהתרבות הישראלית, זה בגלל שהעולם הוא פוסט-מודרני. כי בשנות ה-70, שהעולם עוד היה בארץ מודרני, אז הדוגמה שאתה מביא זה הצבא, אבל זה לא רק בצבא. כאילו, מה זאת אומרת? אתה, מי שרצה להשתלב במערכת הצבאית, תאוריד את הכיפה, מה זאת אומרת? אם בכלל הוא חשב לעשות את זה, אם בכלל... היית צריך להיות משוגע בשביל ללכת לסיירת, כן? כי הכל כל כך חילוני בכולה, והכל כל... קנה לדבר על אלוהים, בפריים טיים. כאילו, תחפשו. דבר בטלוויזיה או ברדיו על אלוהים, ברצינות, וליצור תרבות כזאת, שירים, בפלייליסט. זה היה, היה הדבר אחד, היה פסטיבל הזמר החסידי, אני יודע, הפסטיבל. אבל זה כאילו פינת הדת כזה, זה היה, משהו לא... היום, יש, כן, עם רב תרבותיות, גם יהודים זה תרבות, אתה מחויב. אבל שוב, כולם על אותו מעגל ועל אותו זה. עכשיו, מה שזה עושה, זה לאט לאט יוצר תרבות בלי תקרה. כולם על אותה תקרה, כן. ואז מה לעשות? ככה זה בחיים. מה שמנצח זה בחד המשותף הנמוך. כולם בוכים, אבל זה לא יעזור. בסוף, גם ילדי צפון תל אביב וגם ילדי תלמוד תורה נצרת עילית, סתם לא יותר לצפון תל אביב. פה זה מוגנים וזה. כן? ישירו את פרטסי. לא אומר ספציפית עליו, לא יודע, לא יכול להיות שהוא מותק של בן אדם. אבל זה בסוף. ויראו סדרות עלובות ויקנו מותגים. והסתובבו בקניונים. בסוף הכל נשפר. כשאין שפיץ, אין שום יכולת בתרבות לצייר שפיץ. כאילו. כי היא לא בנויה ככה. כל יומיים קם לך איזה איש תרבות, זוועה, מה שקורה בתרבות, תת תרבות, זה, למה לא הולכים לתיאטרון, למה לא לומדים בעל פה קטעים של לא יודע מה, למה אין ספרות גבוהה, אח שלי, למה? כי זה, כי כל מה שמתאר זה אפשרות אחת מתוך 20,000 אפשרויות, והיא לא אטרקטיבית ברמה המיידית. מה הסיכוי שזה יקרה? כאילו, זה בעצם דמיונות, זה פנטזיות מרגשות, אבל אין סיכוי בעולם שזה יקרה. העולם לא בנוי כבר, זה הרי מאמץ תרבותי אדיר ליצור שפיץ. תראו, בעם ישראל, בשביל ליצור יחס של כבוד לתלמידי חכמים, זה מאמץ אדיר של מסורת שלמה, של מה זה רב, ומה זה פה, ומה זה תלמיד חכם, ואת אלוקי חתירה, וזה פה. וכבוד, וזה, וישיבות, הכל כדי שתהיה תחושה שיש מישהו שיושב מקדימה במזרח, כן? שאליו נשואות עינינו, או אנחנו או לפחות רוצים להיות כמוהו, או... אין דבר כזה. גם, דרך אגב, גם בתוך היהדות יש שינויים גדולים. מעמד הרבנים, וכו' וכו'. זה לא הנושא. מה שאני רוצה לומר, נסכם, כי נסחפתי, זה שברגע שהכל הופך להיות המוני, אז גם בתוך כל אדם באופן אישי אין היררכיה, זה אומר אין גבוה. אני כזה, קצת מזה, קצת מזה, נחמד, עושים קצת דברים, אין פסגה, אין איזה מושא, אין איזה אופק רחוק שאתה, אני כל מיני עומד, אין לי את המנוע הזה, אין את המוטיבציה, היא חדלה. לכן הרב מתיר, אפשר להגיד, לסנוע את ההמוניות כדי לא לאבד את המוטיבציה הזאת, כי היא קריטית. מה זה פנימי, מה זה בפועל? תכלס, אני הולך ברחוב היום, אני נמצא בקיוסק. בואו נוריד את זה לשטח, כן? אני אמור להגיד, להרגיש שאני רוצה לצאת? כן או לא, זה בסוף, שם הזה נמצא. הרב אומר, צא! תרגיש שאתה לא יכול להיות פה עוד שנייה. זה מה שאני מצפה ממך. ככה ייבנה אדם גדול. אני יודע, אני יודע. אנחנו עכשיו את הפסקה הזאת. כל פסקה היא מלכה, כידוע. לא, אני אומר שאדם, תראו, תורת הרב היא בלתי אפשרית לקיום. כי היא אומרת הרבה פעמים שני הפכים בעת ובעונה אחת. אבל אני אומר שוב, מבחן התוצאה היא האם יהיו מצבים שזה יקרה לך. זה חייב להיות מצבים שזה יקרה לך. ואם לא יצאת מקניון בשעת נפש פעם בחייך, לא פעם, כמה פעמים בחייך, אז אתה בבעיה. אז אתה בהמוניות כבר, אז אתה או בהשלמה, או אפילו לפעמים בכאילו קרבה לדבר. עכשיו לא אומר, לפעמים אתה לא יכול, אתה אנוס, אתה צריך, אתה פה, בסדר, לא, זה לא פסק הלכה, זה יותר ברור למה חשוב לשמר את התחושה השלילית. השוללת שיש בה בוז, יש בה איזושהי תחושה קשה כלפי בשר מבשרנו, בעם ישראל. הנה, בוא נקרא עוד קצת. אי אפשר לרומם את העולם ולהיטיב לכל ההמון כולו, כי אם בידיעה פנימית ביתרון של הנפשות העדינות. צריך להכיר את זה שיש נפשות פה בפסגה שהן באמת הפסגה, והנפשות העדינות האלה לשם נשואות עינינו, שאחריהם אנחנו רוצים ללכת, ולא רק ללכת שהם יגידו לנו מה לעשות. לא, זה לא עיקר העניין. עיקר העניין שאנחנו נרצה להיות כמוהם. אני אומר את זה כי היום זה סוגיה נפיצה. אני חושב שהיום עיקר המשקל שנעשה לך רב, פה כל מיני רבנים שמתנפצים לנו מול העיניים, עיקר הסוגיה היא בכלל לא האם אתה עושה מה שהוא אומר. לפעמים, צריך לעשות מה שהוא אומר, כי בהקשרים מסוימים, שאלת שאלה הלכתית, אתה תעשה מה שהוא אומר, כן? אבל עיקר העניין הוא, מה זה יוצר אצלך? האם הבן אדם הזה יוצר אצלך תנועה פנימית, השתוקקות להיות יותר טוב, יותר גדול? אתה, לא הוא. לא שככל שאתה יותר קרוב אליו הוא גדל וגדל וגדל, זה לא עוזר לאף אחד. כן, האם אתה גדל וגדל? זאת אומרת, האם לך יש ציור יותר מחודד, יותר בהיר, כמה אתה יכול לגדול וכמה אתה רוצה לגדול, כמה אתה מסוגל לגדול? זה עושה לך רע. אז אומר, אתה חייב לדעת שכן, שזה העיקר, שזה השפיץ, שזה הפסגה שאתה רוצה ליצור מולה. עכשיו, אתה לא יכול לייצר מוטיבציה כזאת בלי להעמיק, המשפט הבא, וצריכים בשביל כך לפעמים להעמיק בעומק הרע של ההמוניות מצד הגש שבה. בשביל לייצר כזאת תנועה של מוטיבציה כלפי מעלה, צריך לפעמים, לא כל היום להיות בכתרוג על כל דבר שזז, אבל צריך לפעמים להסתכל בעיניים של ההמוניות ולהיות מוכן להסתכל כמה רע יש בה וכמה פסולת וכמה זוהמה וכמה קטנוניות וכמה יצריות עכשיו, אבל אומר, ההסתכלות הזאת היא עיקרה לא לקרר את האהבה הכללית בה אלא לזירוז הכוח הרוחני. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? למה להשאיר את הרושם הרע הזה בנפש, את השנאה הזאת בנפש? היא למטרה אחת, לא חס ושלום לקרר את האהבה, רוצים לאהוב, אלא לזרז את הכוח הרוחני שלי, הכוח העובד והמעלה את העולם, שמציאותו הוא קודש קודשים, פעולתו קודש היא להשפיע חיים, ברכה וטובה בעולם כולו. סיכום, כשאוהבים את האומה בכללותה, בכל כוחותיה, כשאוהבים את כלל האדם, עם כל חילוקי קיבוציו, אני אוהב את כולם, כל עם ישראל, כל העולם בכלל, כשאוהבים את כל היצור עם כל מדרגותיו, צריכים תמיד להיזהר ולהיסחף באותו הזרם של השפלות המצוי בהכללות. אין מה לעשות, אתה מדבר על כלל, יש שם זרם של שפלות. בעצם זה שאמרת כלל, ציבור, כמו שאומרים, כן, צדיקים בינינו רשעים, אין חוכמות. כל דבר שהוא כללי, יהיה בו שפלות, יהיה בו זוהמה. ולכן אתה צריך לדעת שצריך לא להיסחף אחרי זה, לא לחבק את זה בלי תשומת לב, בלי עירנות, בלי ביקורת, בלי היכולת לפעמים לדחות את זה בשעת נפש. סיפר לי מורי ורבי, אני לא יודע אם זה... סיפר את זה באופן אישי, אני לא יודע אם זה פרסום, אתה לא אגיד מי זה. אבל... אה?
צורת הבלטה?
לא, לא, לא משנה, לא אזכיר את השם, שישאר, שישאר. יש לי כמה רבנים. קבוצת רבנים שאני מגדל.
אין מדרג? אין מדרג?
אז הוא אמר לי שהוא ככה הלך לצבא, מתוך מרכז, בעיזוזיות קודש, כמו שאומרים המרכזניקים, וזה. אומר, הגעתי לגולני. 20. יום גולני זה חצי מחלקת בניש אבל אז ביום הראשון החבר'ה דיברו קצת על כל מיני דברים שהם עשו עם החברה שלהם בשבת בחופשה פשוט הלכתי לשירותים והקיתי את כל מה ש... פשוט הקיתי זה הסיפור היחיד שהוא סיפר לי לפני הצבא תודה רבה לרב תענוג היה חשוב לספר לי את זה זה היה כזה מין אתה נכנס גם לכלל כשאתה נכנס יש שם זוהמה שאתה לא מכיר שאתה לא משער לפעמים ואם לא אם תנסה לחבק בצורה יותר מדי כאילו לעטוף את זה אתה תתקלקל אתה תאבד תאבד קצת את ה... אתה תתחספס, אתה תשלים עם המציאות, לפעמים תתייאש מנה, לפעמים אפילו תקבל אותה. לכן יש פה, והעיקר זה מה שבפסקה הוא מחדד, אומר, תאבד את המנוע הפנימי שלך. יש משהו בהמוניות שלא רק שהיא משכנעת אותך, בוא, תהיה רשע כמוני, או תעשה מעשה רשות כמוני, אלא היא מורידה מתח. כל מיני סיבות, נכון? למה כשאני יוצא לרחוב יותר קל לי עם עצמי? נראה לי, אדם בישיבה יותר קשה לו משהו ברחוב. מבחינות מסוימות, לא מדבר, יש ניסיונות ברחוב, אני מדבר, אבל משהו ב... ואם אני אומר, כשאני מודד את עצמי, הרי אדם מודד את עצמו, אין מה לעשות, אנחנו לא מלאכי השרת. הוא מודד את עצמו, עכשיו זה קבוצת ייחוס, כמו במחקרים. אתה מודד את עצמך מול הקבוצת ייחוס שאתה מייחס את עצמך אליהם. תוך ישיבה, לא משנה כרגע, תמיד, יש יותר, יש פחות, יש ישיבות כאלה, יש ישיבות כאלה, אבל הרף הבסיסי הוא עבודת השם, אמת, צדיקות, תואר, לימוד, שקדנות, לא יודע מה, כל ישיבה ומה שיותר. אז זה הרף, ופה אתה יודע, אתה צריך לתת פייט, שיצדיק את מעמדך. אתה יוצא לרחוב, אתה יודע, כל אחד, הוא זרוק פה, הוא זרוק שם, הוא מדבר פה, הוא מדבר ככה, הוא עושה ככה, הוא מתלבשת ככה. בוא נה, אחי, אתה בא, צדיק יסוד העולם, אתה. יכול לחלק מאוד כבר בדרך. איזשהו מתרופף בכל ה... כאילו, אתה בסך הכל, בחברה הטובה, בסך הכל אני, כאילו, מקום טוב, לא באמצע, אפילו מקום טוב בטופ 10. אני מרגיש ככה תמיד שאני סגנון אחר של בירושלים. כאילו, אני גר בית רימון, איזה עם קטן, פה שם, אתה יודע, בסך הכל, אתה יודע, כמה נוסעים יש בבית רימון? 90 נוסעים. זה עזר, מאה משפחות, כמה זה? אז כאלה בסדר, אז אני לא הכי דוס, ואני לא בסדר. תרגיע כזה, אתה לא צריך לעשות כמעט כלום, אתה בהליכה. שתי התמודדויות בשנה, אתה מרגיש, אתה מחזיק את ה... אתה בא לירושלים, בטסט אחד אתה נכנס, לא משנה איזה, אקראי. אתה מרגיש כמו יתוש פתאום. זה מקובל עם תפילין כזה בצד, או פה, זה בלי, אתה לא יודע כלום בכלל. רק הסתכל בפנים של הגבאי וה... פתאום אתה קולט, כאילו, אחי, אתה חי בסרט, מה אתה? אני תופף לך לזה, היה מבסוט שאתה, לא יודע, מחזיק את עם ישראל על ה... זה פרופורציה כזאת זה. עכשיו, יש משהו בהמוניות שזה מוריד את כל המתיחה. זה אני חושב מה שהרב דוקר פה. לא רק שהם יפילו אותך ומסחפו אותך, כן? זה יוצר תנועה של אין הדרבון, איך קורא לזה? הזירוז הכוח הרוחני. כאילו נעצר. הדינמו הזה נעצר. זה כל העולם השאיפות שלך, כל עולם, לאן אתה מכוון, זה נפגע. לכן פה בחסד צריך זהירות. על כן צריך מושב, קצת דילגתי. על כן צריך מושב החסד להיות מבוסס בגבורה פנימית. תמיד החסד צריך שיהיה לו גם גבורה פנימית. וזעף עצמי על הכישלון הרוחני של העולם, וממילא קל וחומר על של עצמו. הרב פה נותן לנו טיפ, איך זה לא גולש להתנסות, או לזה, אומר, תכעס גם על עצמך, בסדר, אתה חלק מהעמון. אתה לא כועס רק עליהם שם, אתה כועס על עצמך, שאתה, בשנייה אחת אתה שם. כשאתה כועס על ההמוניות, זה לא עליהם, אתה כועס גם על עצמך. במובן הזה, אין פה באמת התנסות.
מאיזה קטע לחוסר שמחה לא מתי? אם אתה נולד...
מעניין אותך, למשך אותך. שנייה אחת, אתה שם.
אתה לא שם.
החלק משם.
לא, באיזה קטע אתה חלק משם?
כי זה קרוב אליך עדיין. אחרת לא הלכה בכלל ניסיון, לא הלכה בכלל... כל אחד מאיתנו עדיין מעובר המוניות. חלק יותר, חלק פחות. על מחומר על עצמו. את הגבורה היא בכלל, החסד, נגיד זה ככה, פה זה אמירה יותר רחבה. החסד אסור לו שיתש... החסד והגבורה נותנים שני אפקטים אחרים לגמרי בנפש, כן? וכל אחד מהם הוא קריטי לבנייה הרוחנית שלנו. החסד זה המקום החיובי, המואר, המאמין, האוהב, זה, כן? אבל הגבורה בעיקר בונה אצלנו את ההתפתחות, את הרצון, את מה שעוד לא. אפשר להגיד, החסד הוא מטפח את מה שיש, והגבורה היא מחדדת את מה שאין. וכשאתה לוקח, כשאתה פוגע באחד האיברים, הבניין הרוחני שלך נפגע. לא משנה ממה. אבל זה יותר מדי בגבורה, שמרחם גם, כן? זה ביקורת עצמית, ושנאה עצמית, ושנאה של אחרים, והכל רע, ופסימיות. אפשר בקלות ללכת שם, כן? אבל פה הרב עכשיו מדגיש דווקא את החסד שהוא מאוד מאמין ומקבל ואוהב וכל דבר, הוא רואה את המוצא את הטוב שבו וזה, כן? זה עלול להיות מצב תוקע, יישאר במקום. כי תמיד ההתקדמות היא מתוך תחושת חיסרון, מתוך תחושת, מתוך מצוקה. אי אפשר להתפלל בלי מצוקה. עוד מדאורייתא, לפי הרמב"ן ודאי, תפילה זה מתוך מצוקה, אם לא זה תפילה. זה אמיתית. וזה צריך מידת הגבורה, צריך לכעוס, צריך לא להסכים, לבקר את המציאות, כן. על כן צריך מושב החסד להיות מבוסס בגבורה פנימית, וזעף עצמי. על הכישלון הרוחני של העולם, ומלא קל וחומר על של עצמו. צריך להיות עצור בתוכיות הלב ופועל על מערכי הלב. הזעם הזה הוא חשוב. הזעף. ואז יוצאים הדיבורים והמבטאים ודוגמתם הפעולות והיחוסים וכל הערכים העולמיים והיחידותיים במילואם וטובם במידתם ההגונה. מה מתכוון פה? לא הבנתי מה זה המילה יחידותיים בהקשר של מה זה? העולם והיחיד כנראה הוא... המתח הזה בין העולם ליחיד.
למה
עזב גורם לזה? עזב הוא גורם מאזן, זה מה שבהקשר פה, כן? אומר, אתה צריך לאהוב את העולם ולחבק את העולם, להאמין באדם, להאמין בעצמך, כן? ובתוך זה שיהיה לך גם זעף עצמי על, על העולם ועל עצמך. כמובן, אני אומר את זה מפסקאות אחרות, שהרב ודאי רוצה שיהיה... מרובה מידה טובה ומידת פורענות, זאת אומרת שהחסד גובר על הגבורה, אבל לא, הוא לא גובר, הכוונה לא שהוא משביט אותה, אלא שבסך הכל הצד המואר, האוהב, המאמין הוא יותר גדול, אבל לא חס ושלום שהוא משביט אותה. גבורה היא כמו שאומר, אין, אי אפשר בלי גבורה. בסוף שכל העולם ניזון בזכותם של אותם גיבורי כוח, כן? מידת הגבורה. אוהבי טוב ושונאי רע. הם המוכחים הגדולים וגם המליצים העצומים המדברים באהבה מסותרת. ולפעמים בוקע זיו הידידות מבין החלכים לכל, לכל הפרטים, לכל ההמון, לכל העם וכל היצור. כן, האנשים האלה הרבה פעמים הם, יש להם אהבה מסותרת, משהו. הם דורשים מהעולם, דורשים מעצמם, דורשים מהעולם מתוך אהבה גדולה לעולם. נכון, אמרנו שוב, יש היפוכים בתוך הדברים האלה. כשאתה דורש מבן אדם, אתה הרבה יותר מפגיד כלפיו אהבה. בטח אמון.
הפוך.
מה?
זה גם הפוך, ככל שאני
אוהב יותר
את
הבן
אדם,
אני
יותר
דורש ממנו. כן, כן, נכון, זה מה שהתכוונתי. זאת אומרת שהרבה פעמים בן אדם שאתה מוכיח אותו, זה מעיד בכלל על זה שאתה מאמין בו ואתה מול. מי שלא, אתה לא, תגמר, עזוב, זה לא יצא ממנו כלום, הוא גם לא יבין מה אני רוצה, עזוב, לא אומר לו מילה. מי שאתה חושב שהוא בר, יש לו יכולת, הוא יכול להתמודד ויכול באמת להתקדם, אז אתה יכול לתקוף אותו.
שמח רחם יוסף.
מה?
שמח רחם יוסף ריקה.
כן? טוב, אז זה על הצד המאזן של החשיבות הגבורה בתוך עולם החסד שלנו. יש לנו זמן עוד או ש... יש לנו עוד קצת. אז נקרא מהר את הפסקה הבאה. אני חושב ש... נקרא אותה עכשיו ככה יותר ב... ברוב התפשטות החסד יוכל היסוד המוסרי להתרופף. כן, כמו שאמרנו, המוסר הוא בנוי על מקום שיש גבולות ויש היררכיה. זה בדיוק, על זה, ככה נבנה מוסר. קודם כל יש גבולות, יש אסור, יש מותר, יש טוב, יש רע, זה... כל חתוך ו... ויש מדרגות, שלבים. עכשיו החסד הוא כולם, אוהב את כולם, רוצה בכולם טוב, הכל טוב, הם מתנגדים אחד לשני. ולכן כשיש יותר מדי חסד, אז היסוד המוסרי הוא, הוא ככה בסכנת התרופפות. רואים את זה תמיד, כל מקום שיש בו חסד אתה תראה שהסדרים שם פחות סדרים, המסגרות שם פחות מסגרות, ככה זה, בטח דמויות שהם כאלה אתה תראה. וגם יש מה לחשוש שיש שם גם איזשהו פגמים מוסריים שהשתרבבו. עכשיו הרב אומר, אף על פי שלגבי חסידי עליונים שחסד עליונים, אשר על פי הדרגה ועבודה נפשית וגופית גדולה, עלו עד למרומי ההכרה של החסד הבלתי גבולי, מי שהגיע לחסד לא בקפיצה ולא באיזושהי התלהבות או, 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 או בצורה לא מבוררת, כמו שדיברנו, לא רק יש לו לב כזה, בנה את זה, עבד בשביל זה, קנה את זה, גם זיכך בעבודה גופית גדולה. כן, זה הרבה עבודה גם על זיכוך הגוף, חסרונות הגוף, ותאוות הגוף שלפעמים ככה נתפסים לתוך החסד, נכון? יש בחסד גם איזשהו עוד קליפה שנאחזת בחסד, זה קליפת העריות. כי יש משהו, זה לא מקרי שבתירנות ואהבה כמעט כאילו...
אמרת שעולם כזה דיבנה, זה נראה.
כן. זאת אומרת, זה תמיד מי מי שככה דגל האהבה החופשית היא ככה, זה תמיד יש שם גם בלגן של הרעיון. כי זה הולך ביחד, יש משהו בחיבור, טבעי, גברי, נשי, פה, שם, אז חלק מזה זה עמדה אמיתית, וחלק מזה זה בא מלמטה. מקומות של התאווה והחוסר גבולות וה... הפקרות, גם כאילו מגבה את האהבה החופשית הזאת. לכן, חסידי עליונים שעל פי הדרגה ועבודה נפשית וגופית עלו, כן, של אור עליון וטובו, אצלם החסד הוא באמת ללכת בדרכי השם, שטוב לכל, ומהנקודה הזאת, מהגובה הזה, הם מבטאים את החסד, אז להם אין לחוש לכלכלה מוסרית. אצלהם אנחנו לא חוששים, הם יכולים, אצלהם זה לא פוגע במסגרות, בסדרים, והנה הרב עצמו הוא עדות ל... הם גדולי עולם עלינו מכל חטא ורגלי חסידיו, כן, חסד, ישמור. רגליים, שוב, גם אני זוכר את הדימוי הזה פעם קודמת לפסקה, רגליים שנוגעות בקרקע, שצריכות סנדל שם, זה מה שראינו פעם קודמת. אז רגלי חסידה משמור, מי שבאמת הוא חסיד השם, אז... אבל ההשפעה של הלימוד וההסברה של אור החסד תוכל לטשטש את המחשבה המוסרית של מקבלי הלימודים הנכונים. הבעיה זה, אני לא דואג לחסידים העליונים, אני דואג לכל השאר. לתלמידים שלהם, לחצר שלהם, למקבלי תורתם, לשומע רעיונות שלהם, כן? שהם, כשזה כבר ייכנס לכלי המצומצם של כל אחד, שם זה יפרק את המוסר.
גם התלמידים לא יכולו לקבל את כל החסד, הם לא יכולו באמת את כל החסד שיש לרב.
לכן הם יפלו. זאת אומרת, בוא נגיד,
גם אם הם כלים מספיקים, לא בטוח שהם קבלו את כל ה...
כן, אבל זה, יש פה אווירה. כשאתה חי באווירה של חסד, כן? נגיד, אווירה של חסד היא אווירה שמאוד מאמינה בנפש האדם, חושבת שהוא יכול להגיע לאמת בעצמו, הרבה פעמים, בקצב שלו, נותן לו בו הרבה הרבה אמון, כן? עכשיו, הרבה אנשים שהם שומעים את המנגינה הזאת, זה ישר משאיר אותם עוד שעתיים במיטה. הקצב שלך, האמון שלך, אני בתהליך, זה... שהדברים יבואו מתוכי, כל מיני כאלה משפטים אמיתיים, יפהפיים, קדושים, שזה נתפס באוזניים שיש בהם, לא עברו את כל ההדרגה והעבודה הנפשית וזה, כן? אז זה ישר פרק עוד איזה חדר בעולם המוסרי. אז זה דורש איזושהי זהירות או איזשהו תיווך מאוד ברור כשאתה מביא תורת חסד לעולם. וזהו סוד האיסורים הנפשיים המזדנים דווקא לאותם המתאמצים לעלות במעלות החסד היותר גבוהות. לברר להם שעם כל הכלליות הרחבה שעל ידי החיזיון של אבי הזורח בהדרת טובו ונעימות חסדו, יש עדיין זיקוק פרטי התופס מקום גדול. כן, יש איסורים נפשיים למי שמביא תורת חסד לעולם, הרב מכיר את זה בעצמו, ש... הוא צריך כל הזמן, מה שנקרא רצוב השוב בספרים, לראות מצד אחד איך הכל טוב, ואיך בכל דבר יש טוב, ואיך בכל אדם יש טוב, ושאין שום כוח לבטלה, ואפילו מכילוסו של הקדוש ברוך הוא עולם מגנום כשם שעולה מגן עדן, וזה מבט אחר לגמרי, ואז לרדת לנגלה, לאסור ולמותר ולגבולות ולזמנים ולזה, ככה גם לחנך. וזה קשה, זה איסורים נפשיים, כי יש נקודה, הרב כותב שלפעמים קשה לו לרדת לפשטתו להלכות ולקצובות, שמש לו כבר הייתה שם. עכשיו לחזור לעולם שיש בו טמא ואסור וזהו, ויש בו רע וטוב, ויש בו אדם סנור, ויש בו אדם מבורך, נקודה. אין, כל החלוקות, זה פנימיות כבר. בניגלה, אתה צריך לסנוע את זה. אז המעברים האלה הם יוצרים איסורים נפשיים, אבל הם הכרחים, הוא מקבל את הדין.
זה רק לבן אדם שהוא...
זה נכון, זה ודאי לאדם ש... אני אומר, בן אדם שברמה גבוהה הוא פשוט היה למעלה. האיסורים האלה, אנחנו בדרך כלל למטה, לפעמים פותחים לנו הרב קוק, פותח לנו קצת העיניים וזה, אבל האמת היא שווה גם אלינו. שאדם צריך כאילו לבנות בתוכו כאילו שתי תורות. נגלה ונסתר, כמו שאנחנו קוראים לזה, כן? בנסתר, אתה לומד פנימיות, כל דבר הוא טוב, כל דבר יש בו קדושה, כל דבר השם מתגלה, כל אדם, כל תופעה תרבותית, יש בה איזשהו ודאי משהו שמקדם את המציאות, ואתה יכול ללמוד את זה, אתה יכול להבין את זה, יש למה להעמיק בזה, תהליכים, בעם ישראל, וזה צד אחד, ואתה שם אתה מתמלא הרבה אמון והרבה אהבה והרבה, אתה רואה הרבה טוב, זה מעודד אותך ומעורר אותך וגם נותן לך איזשהו אפשרות להצביע על נקודות טובות, להעיר לאנשים אחרים את הטוב שבהם. ובמקביל צריך להיות בעולם הלכתי ובעולם של מוסרי, ושזה רע, ושזה דמה, ושזה אני לא רוצה בכלל להתקרב לזה. זה איסורים נפשיים, מאוד קשה להיות גם וגם, לעשות את המעברים האלה. מאוד קל להיות חד צדדי, להיכנס, להתפס למבט אחד, להיות שם ולבנות את כל התורה בפלטפורמה הזאת. יש בזה משהו כזה גם מערבב, מבלבל, משגע את המוח, כאילו, אז מה האמת? זה נקרא איסורים נפשיים, זה לא איסורים, זה איסורים נפשיים. שצריך לחזור ולהבין שיש זיקוק פרטי, שתופס מקום גדול, והוא מוגבל בגבולים, שהם מבדילים בין איש לאיש וקניינם. חסיד לא מבין בכלל מה זה רכוש פרטי. צריך לחזור, נכון, יש סיפור כזה על הרב שהוא... שהיה איזו תביעה שרבו על איזה רכוש, משהו, איזה שתי חברות עסקיות, לא זוכר בדיוק מה היה הסיפור. והרב אמר להם, רגע, עצרו, אני צריך לצאת החוצה. רואים אותו הולך שם בחצר, אנה ואנה, אני חושב שזה היה עוד ביפו. מה לא טועה. זאת אומרת, הוא צריך לחשוב למה אנשים כל כך חשוב להם הכסף שלהם. לא יכול לשפוט אותם, הוא לא מבין, הוא כאילו קשה לו להבין. יאללה, תביא, תתוותר בהם. אז שאלו הבעיות שלנו, כן, אבל לפעמים גם אנחנו טועים בזה. לפעמים אתה רוצה, אתה לומד בתפיסה אידיאליסטית, בתפיסה של, כן, ופתאום אתה רואה בן אדם שכאילו נלחם על החיים שלו על איזה 100 שקל. אתה בז לזה, אתה גם, יאללה אחי, יאללה, עם ישראל, מה אתה עושה? אתן לכם דוגמה. היה לי איזה... אתה חבר שלך מהישיבה, בסדר? ששניכם לומדים וזה, ומדברים, וחברו את הבאורות, בסדר? יום גלגלתם, יום בא, והוא בוחר לך את הרכב. בדיוק יצא, המשפחה, הוא עובר לרכב גדול, אתה זה, הוא מוכר לך את הרכב. והוא... פתאום תופס לך, אז כן, בחירון, כן, ברור. שקל או פחות. ופה, ושם, ומי ישלם, רגע, אבל מי ישלם את האגרה בדואר של העברת בעלות? אתה או אני, זה עליי או עליך? בדרך כלל נראה לי רוב הדייט שאומר, אחי, מה העניינים? מה, לא למדת אורות? יאללה, בסדר, לא יודע, זה שלם, כאילו, מה כסף, זהו, שכחת את כל מה שלמדת בישיבה? יש איזו תחושה כזאת שחסד שם ב... אבל לא אומר לי, לא אומר אם נכונה או לא נכונה או זה, אבל יש צד להגיד, רגע, בסדר, צריך לזכור. יש אורות, זה לא שקר אורות, זה לא אשליה. יש מבט כזה, יש צדדים כאלה בנפש שלנו, חשובים ורואים לטיפוח ולאמון וזה. ויש צדדים שאומרים, לא, אדם אומר, תשמע, זה כסף שלי, זה הכסף של המשפחה שלי. אני קורע את עצמי כדי להחזיק משפחה, פרנסה. כן? אז כן, כל שקל חשוב לי. עכשיו, לא בגלל שיעקב אבינו חזר אחרי פעם, לא, עזוב אותי, זה כבר לחזור כי לא, זה אידיאל השקל. לא, אומר לך, תפרנס בכבוד, זהו, זה מה שאני רוצה, פרנס בכבוד. זה לחזור, כאילו, העולם הזה פה, לאיש, איש וקנייניו. איפה החסד הגדול, לתהיית הטוב, להיטיב לכל. עכשיו זה קניינים, זה החצר שלי, זה החצר שלו, מטר סנטים פה, במשנה, מחלקת, הכותל, מה הכותל, מה הכותל, שני יהודים, גבל, שרחם, יש לכם חצר בארץ ישראל, תשימו דגל, וזהו. לא, פה, כפיסים, זה פה. כאילו, מה זה? כן, זה בניגלה. אין, זה בניגלה לא כי תורת הניגלה היא קטנה, לא, כי זה צד אמיתי בנפש שלנו במציאות. בניסטר, עכשיו תיכנס, מיכל, זה פה, אבל זה כותל. כנל, זה בין איש לאיש וקניינה, בין עם לעם ושאיפותיו. כל עם זקוק, כל חברה צריכה את הייחודיות שלה, ואת המקום שלה, ואת הקול שלה. לא הכל, כולם ביחד. וקל וחומר בין הטוב והרע, זה ודאי זקוק לגבולות, ולא מהר כל כך להגיד שהרע הוא בעצם טוב. בחיים מעשה, בין אור לחושך, בין קודש לחול, בישראל לעמים, בין אושי שזה מעשה, ואפילו בין קודש לקודש, בין חיים וחיים לחיים. כן? עולם, מידת הגבורה היא כל כך חשובה, שאפילו בתוך הקודש, בתוך קודש לקודש הקודשים, וחיים, וכל מי ש... אנחנו בהילולה של הארי, מי שפותח ספר של הארי הקדוש, אז הוא רואה מה זה מידת הגבורה, אפילו שהכל זה חסד. חסד אחד גדול, רק עצם ה... זה שאנחנו בכלל יכולים להיכנס לרגע מאחורי הפרגוד. זה חסד עצום, זה איך בזוהר זה, איך זה נקרא? שהוא כמו בן שמפשפש באוצרות של המלך. מדהים, אבל הכל מאוד מאוד מדוד וחד, בחינה אחת, זה עולם שלם שפספסת פה. בחינת הנפש שבמלכות, שבזהר אנפין, שבזה פה שם. רק סתם, איך האריך אנפין, זהר אנפין, יאללה, בסדר, כאילו, האלוקות, כאילו. קדוש ברוך הוא. משהו אחר לגמרי, כל זה, ופה ושם, הסתעפות שלמה, עד הניגלה. עד לגבורה גדולה מאוד. אבל יסוד הבדלה עמוקה זו הולך הדעת ומתרחב, מתבהר ומתענף. כן, הדעת, מה שבונה אותה זה בעיקר הגבורה. יש חשיבה כללית לפעמים מטושטשת, לא, אין בה פרטים, אין בה דיוק. הגבורה היא בונת הדעת, החדות וההבדלים, דווקא ההבדלים, נכון? איך אתה מבין סוגיה טוב? הוא אומר, דווקא מינה. אתה חותך, כן, אומר, רגע, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה. אפשר להגיד, מה, שניהם דיברו בגדול, מה הם חלקו, מה, לא, תבין, זה, מפה, משם, עד שאתה לא מבדיל ביניהם, ממש, יש מחלוקת, לא הבנת, כלום. הכלליות, לפעמים היא ככה, איזה מין... זה צד אחד. צד שני, על גביו, שעל גביו אור החסד העליון מול זוהר תפארת הולך וזורח בגאון עודו, והוא נעשה בניין מתקיים לדורי דורות, עמוק מרווקי תאומות, מושרש בשורשים עצומים, חסד השם ועולם עד עולם על ירעיו וצדקותו לבני בנים, שומרים ביטול, צורם פקודיו לעשות פיקודיו. יש פה איזה ציור לסיום, שבאמת סיום הנושא שלנו. החסד הוא, כמו שהתחלנו אני חושב את הפרק, החסד זה העמדה העקרונית שמפעמת בהכל, והגבורה היא הביסוס והדרך לקיום של החסד. זאת אומרת שאני עכשיו, קודם כל החסד זה הרוח שבפנים, רוח שמובילה את הכל. אני בא עכשיו, אני אוהב אותך, אני מת עליך, אני מאמין בך, אני... כאילו, אין לי בכלל שום ספק בך, ואני... כל דבר בך הוא פלא בעיניי, והוא יקר והוא קדוש. עכשיו, כדי לבנות את זה בצורה אמיתית, שגם תקדם אותך, וגם תשמור עליי, וגם שיהיה בזה באמת עומק והרבה והרחבה, זה צריך דווקא גבורה. ילדים, כידוע, המחמאה הכי טובה היא מחמאה ספציפית. ילד לא מספיק שתגיד לו, אתה ילד בתוק, אתה ילד גדול, אתה מותק של ילד, אתה ילד בתוק, אתה מותק של ילד, אתה... כן, אפילו לא, אתה טוב ואתה אהוב. רוצה שתגיד לו שהציור הזה יפה. ואם אתה יכול להגיד לו מה יפה בציור הזה, עוד יותר. אהבתי מאוד איך שעשית פה, כאילו ליד הבית, דווקא שמת כזה צבע כזה, פתאום כזה אחר כזה, זה היה מאוד יפה. זה המחמאות שאנחנו הכי אוהבים. לא, זה כאילו פרט, תגיד, לא יודע מה. זה הכל. כן, זה מחדד את החסד. הגבורה עוזרת לחסד, היא הופכת את החסד לרציני, לעמוק. זה לכן הדעת מתרחבת דווקא על ידי הגבורה. טוב, אפשר פה לעבור חסד לגבורה בלי סוף. אשריכם ישראל, תודה שזכיתם אותי ללמוד אורות הקודש בעיון. אני מוכרח לציין שאני לא חשבתי שנצלח את זה. שרדתם יפה. לא, כי יש פה פסקאות שלא יודע. קשות. שעוד גם כי הן מדברות על דברים גבוהים וגם לפעמים ההבנה שלהם עוד מאורפלת. מי מתגייס פה? יש פה מי שמתגייס?
מתגייסו פה.
אה? כולם מתגייסו? אתה עוד בדרך? כמה זמן עוד נותר לך?
שבועיים.
שבועיים. אוקיי.